שלום!
תמיד שאת אומרת לי שלום, את תשמעת מה זה מופתעת. כי יודעת שאנחנו סבלנו להקליט פודקאסט.
אני מנסה להרים את האווירה.
אה, אוקיי.
את יכולה לא להאשים אותי על זה?
אני עושה לך שיימינג.
חתיכת חצופה. אימאלה.
מה שלומך?
בסדר. סיימתי את הבינג'
הנוכחי. ייי, מזל טוב. איך היה הפרק האחרון?
קודם כל, החיים שלי כרגע הם הופלס. כאילו, אין לי מה עוד בינג' עכשיו?
לא, עכשיו אני אשלח לך את הלינק לאתר פורנו הזה שמלא, שאפשר לראות בו גם במשרד. ותראי את זה עם הסצנות המחוקות. תתחילי מעונה אחת.
וואי, נכון. אני באמת צריכה להתחיל לראות את כל הסצנות המחוקות.
איזה גדול.
אני באמת צריכה. אבל זה כאילו, ניסיתי לראות כזה קומפיליישן ביוטיוב, זה לא כזה עניין אותי.
לא, יותר כיף לראות את זה כשזה שתול בתוך הפרק.
כן.
את כזה יושבת לך, רואה פרק.
כן. פתאום אופה.
כן, חושבת שהכל צפוי, את כבר מכירה את זה, פתאום בום.
אופה.
בשוק. ולרגע את אומרת, רגע, זה מחוק או שאני פשוט לא זוכרת טוב, אולי אני לא זוכרת טוב כמו שזה, כי זה נראה כל כך טבעי לפרק, ופתאום עוד עלילות, וזה נורא נורא.
וואי, זה קרה לי. אתמול הם פרסמו באינסטגרם של פיקוק. הם פרסמו את הפתיח, את האקסטנדד פתיח לפרקור, של הפרקור.
וואלה.
ויש קטע שהם יושבים ומזיעים בברייק רום, דווייט, אנדי ומייקל, שהם פשוט יושבים ומזיעים ועושים כזה הפסקה של 30 שניות, ואז חוזרים לזה. והייתי כזה, מה זה משהו שפספסתי כל הזמן הזה? כי לא ראיתי את זה בחיים. ואז ראיתי בשם הכותרת, כתוב שזה האקסטנדד.
יש לנו פיקוק, אבל כדי לראות את האקסטנדד בפיקוק, צריך איזה פיקוק פריים או משהו כזה.
כן, כן.
קמצנים, בואו.
כן, כן, כן.
חצי מהתכנים שלהם זה בתשלום נוסף.
יש פיקוק, אבל עם כתוביות בעברית?
לא.
לא.
אני פשוט לא צריכה.
את פשוט לא
מבינה את ה... אז שירה, על מה אנחנו מדברות היום?
היום אנחנו
מדברות... איך אני אבקש לשאול אותך את השאלה הזאת?
כן, כי זה כאילו... נורא קשה לי לא להיות צינית, אז כאילו... אנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות, גל, אנחנו קבלנו את זה לפני.
אני אגיד את זה אחרת. שירה, ספרי לכל המאזינים שלנו, שמחכים בשקיקה ובציפייה, על מה אנחנו מדברות היום.
וואו, מאזינים יקרים, איזה כיף שבאתם.
כן, אנחנו שכחנו להגיד כמה אנחנו שמחות שאתם פה.
כן, עדיין.
איכשהו. כן, לא התייאשתם עדיין, ואנחנו מעריכות את זה.
אז היום אנחנו נוכלות לדבר על ג'ים ופם.
הגיע הזמן.
הגיע הזמן. ומה שקרה זה שאנחנו תכננו את הפרק שנדבר על אנג'לה ודווייט, על מייקל והולי, על ג'ים ופם.
על הזוגות של המשרד.
כן. ואז חשבנו על זה, את חשבת על זה, שאנחנו כבר דיברנו על הולי ומייקל ועל דווייט ואנג'לה מלא.
נכון. בעצם כבר כיסינו את זה. ודווקא ג'ים ופם גיליתי שהיה המון שלא אמרנו.
מלא.
מלא, דיברנו קצת על כמה אנחנו אוהבות את ההתחלה של מערכת היחסים שלהם, ודיברנו על פם ועל ההתפתחות שלה, אבל אף פעם לא דיברנו, לא הקדשנו פרק שלהם לג'ים ופם, וזה עוול שהגיע הזמן לתקן.
אז אני רוצה להגיד לך משהו.
כן.
אני אתמול ראיתי את הפרק האחרון, ושאני תמיד נהנית לצפות בו, אני חושבת שהוא יצירת מופת, הפרק הזה, הוא פשוט כל מה שצופי המשרד יכלו לו אי פעם לדעתי, ואני לא זוכרת מתי זה קרה, לפני הפרק האחרון, פרק לפני, אז את זוכרת שהוא נגמר בזה שג'ים מראה לפם סרטון?
נכון.
כזה, של הזה, של כל הרגעים שלהם, ובכיתי ממש.
באמת?
ממש ממש בכיתי.
אוי, איזה חמודה.
כן.
בקרוב אצלך.
כן. אני ארמוז לדן להכין לי זה. תביא צלמים, תעשה לי דוקומנטרי, ואז תראה לי סרט מרגש
שלנו. בדיוק, זה הלונג פליי.
כן. וממש התרגשתי, מלא זמן לא התרגשתי ככה ממשהו.
זה כאילו באמת מאוד מרגש.
משהו שראיתי מסדרה, מסרט.
בכלל ג'ים ופם מאוד מרגשים.
כן. כאילו אותי מאוד מעניין, אני תמיד חושבת את זה ש... כאילו איך הם הגיעו לזה? למערכת יחסים הזאת, לאירועים האלה, כאילו איך מבחינתם נראית אהבה? מבחינת הכותבים של המשרד.
תראי, הסיפור שלהם היה מאוד מציאותי. אני לא מדברת על ההתחלה שהייתה טלוויזיונית... היא הייתה מאוד קטנה ועדינה ומתוקה, אבל היא הייתה טלוויזיונית מהבחינה של ה-Will Day, Won't Day, האהבה האינסופית, הנצחית הזאת, כל הדבר הזה. אבל המעבר הזה שהם עברו מזוג צעיר ומאוהב ותמים ומתוק, לזוג נשוי, עם ילדה, עם מחויבות, עם משכנתה, שמנים קצת יותר בתקופות מסוימות.
כן.
עצובים קצת יותר, רבים קצת יותר. אני חושבת שזה היה מאוד מאוד מציאותי.
אני לא יודעת אם יש הרבה פאק באמינות במערכת יחסים שלהם. כן, אני רוצה להגיד לך ש... טוב, נגיע לזה, כאילו נלך אחד אחד, אבל אני יכולה להגיד לך, אני חושבת שבעונה 8-9, בעונה 9, אז בית עונה 8, בעונה 9, שאנחנו לא אוהבים לדבר עליה, אני כבר אומרת, אני מתנצלת שאני נותנת במה לעונה 9.
אין ברירה, הזוגיות שלהם התחילה רק בעונה 4, אז אנחנו בעונות המאוחרות.
אני חייבת להגיד שבעונה 9 הם שיחקו אותה. ממש.
בסיפור עם פילדלפיה?
מאוד. הכל שם היה לי לא רק אמין, פשוט זה היה בעיות של החיים האמיתיים.
כן.
הרגיש לי.
מאוד, זה תמיד אותה בעיה של ה... ברגע שיש ילדים, הקונפליקט בין המשפחה לבין הקריירה לבין הפיתוח העצמי.
נכון.
וכמו בסדרה, בדרך כלל אם מישהו יוצא לו לפתח את עצמו, זה הגבר.
נכון, נכון.
בעד מי היית בקונפליקט הזה?
וואו. בהתחלה פם. כאילו בפעם הראשונה שראיתי את הסדרה, אז ברור שפם. כי את רוצה שג'ים יישאר. אבל ברור שג'ים צודק. מה זה ג'ים צודק? כאילו, זה שהוא בסוף לא עזב לפילדלפיה, זה כאילו, זה לא סבבה בעיניי, וזה היה לי אולי קצת לא אמין. שהוא לא, שהם לא רעבו על זה בסוף, או כאילו הם כן רעבו על זה.
כן, מה שלא אמין פה אני חושבת, זה אם יש משהו לא אמין, זה באמת הגודל והרוחב של האהבה הזאת. הם אף פעם אין להם שיחות על אתה מעצבן כי אתה ככה, את מעצבנת כי את ככה, את טועה, את... כן. הם כאילו מקבלים אחד את השני באופן מוחלט. כן. גם אחרי המון שנים ביחד.
כן.
אלא אם כן, הם שומרים את הריבים שלהם, הם לא בעולם העבודה.
בדיוק.
אבל אני דווקא לא חושבת שג'ים צודק פה.
באמת?
כן. למה את חושבת שג'ים צודק?
א', ובאמת אני אומרת, כמה אפשר? אתה כבר בן כמה? 35? יותר. הם יותר זקנים נראה לי, כן. בשלב הזה. זה מה שאתה רוצה לעשות בחיים? להיות מוכר בחברת נייר?
לא, לך תחפש עבודה.
זה מה שאני אומרת.
אבל זה... העבודה שלך, אתה לא מחפש עבודה במדינה, זה מדינה אחרת או רק?
לא, זה עיר.
רק עיר אחרת
זה...
באותה מדינה?
זה המרחק בין תל אביב לירושלים בפקקים פשוט.
אה, זה הכל?
זה נראה לי. כאילו שעתיים נסיעה.
וואלה, טוב, דמיינתי כן. זה יותר. לא,
לא, הם אמרו...
כעס כל הזמן, לא? לא, הוא נסע.
לא, לא, הם מתישהו אמרו שזה שעתיים נסיעה. אני צריכה לגגל רגע.
תגגלי.
המרחק בין סקרנטון לפילדלפיה.
בטח את לא הראשונה שגיגלה את זה.
בעברית אולי כן. שעתיים ורבע.
וואו, בראש שלי זה היה באזור ה-5-6 שעות.
שעתיים ורבע,
אז למה הוא נשאר שם כמה ימים? למה הוא לא חזר בלילות?
וואו, לא יודעת. האמת שאנשים בארץ עושים את זה ממש הרבה.
כן. אני מבינה שאתה רוצה לחפש עבודה. שאתה כן. רוצה לעבוד במקום אחר. אבל אם אתה רוצה לעבוד במקום אחר, קום ותחפש עבודה. יש בו משהו מאוד פסיבי, שזה די דומה לפם.
כן,
הוא לא נכון. פסיבי כמוה, אבל בתוך הקריירה שלו,
כן.
הוא לעתים רחוקות עושה צעדים משמעותיים, גם כשהוא קיבל את הקידום להיות מנהל, הוא עזב את זה כי הוא רצה יותר כסף באופן מיידי. יכול להיות שבטווח הרחוק הוא היה יכול לעשות יותר כסף כמנהל.
כן.
אבל הוא בחר את הכסף המיידי הזה, וויתר על הזדמנויות בקריירה. תפתח את ה-all jobs, ותחפש לך עבודה שתמצא בסיפוק. אל תחכה שהיא תיפול לפתחך, ואז תגיד, זאת העבודה היחידה שאני יכול לעבוד בה, וזה הסיפוק שלי, וזה החלום שלי, וזה הכל שלי. זה דבר שמעולם לא דיבר עליו קודם.
רגע, אני לא מסכימה איתך. לג'ים יש פה הזדמנות לעשות את הדבר שהוא הכי רצה בעולם. לצאת מהמשבצת הזאת של המוכר בחברת נייר, ולעשות משהו שיש לו משמעות, ומשהו שבאמת מתאים לאופי שלו. לג'ים מתאים להיות בחברת סטארט-אפ הרבה יותר, מאשר שמתאים לו להיות מוכר בחברת נייר.
אז קודם כל, אם ג'ים רוצה להיות בחברת... אני מסכימה שמקומו לא בחברת נייר, אבל יש עוד הרבה עבודות בעולם, זה א'.
כמו? בסקרנטון בסילבניה? אני לא יודעת.
לא יודעת, לא יודעת. אבל קום תחפש. הוא יכל להיות אולי המנהל האזורי של דנר מפלין, בסופו של דבר. לא יודעת, זה כבר לא להיות מוכר בסניף סקרנטון. ואני חושבת שגם אם יש לך חלום, יש את הזמן לעשות את החלום הזה. שני ילדים קטנים, זה מה שאני חושבת גם שלא הבנתי לפני שהיו לי ילדים. שני ילדים קטנים, מישהו שיש לו ילד, לעתים רחוקות, אפשר לגדל אותו לבד בלי עזרה של המשפחה ולא לצאת מדעתך. אנשים בדרך כלל נעזרים כמה שהם יכולים, ואם לא הם מאוד 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 סובלים. יש לה שני ילדים זה נקרא צמודים בשפת האמהות, שני צמודים.
כן.
והאפשרויות שלה זה או לגדל אותם כמעט לבד עם העזרה של אמא שלה, או לעזוב לפלורידה, איפה שאין לה חברים, לפילדלפיה, איפה שאין לה חברים, אין לה משפחה, אין לה תמיכה, אין לה עבודה, אין לה כלום, ושהוא גם עובד כל היום. אז היא רואה אותו רק בערבים, ולעזוב את כל מה שהיא מכירה בשביל החלום שלו, שזה ממש, אתה ממש רוצה לתמוך במישהו בזמן, כשיש לו חלום, אבל זה חייב לבוא גם בזמן הנכון.
כן.
זה לא יכול להיות, וואי, יש לי הזדמנות, אני הולך, לא משנה מה, יתפך העולם, פשוט תסבלי נורא, לא, אני הולך.
אבל זה לא פשוט תסבלי, אני הולך, כי אני חושבת שהם כן יכולו לעבור לפילדלפיה ולהתחיל, לא יודעת, זה לא שבפילדלפיה אין גנים ואין אנשים להכיר, אני לא כל כך אוהבת את המחשבה הזאת.
אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה. אני עברתי לתל אביב כשהילדה שלי הייתה בת שנה, אין לי פה אף אחד שעוזר לי, ואני יוצאת מדעתי. זה מאוד 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 קשה, ואני כולה בתל אביב, אמא שלי באשקלון, ההורים של עדן בירושלים. זה לא שאני נמצאת, אנחנו נוסעים בסופאשים, זה לא שאני נמצאת מעבר להרי החושך, אבל אתה חייב, יש לך חלום, והחלום הוא לא יותר חשוב מהכל.
כן.
הוא חלום.
כן, אני מבינה את זה. אני ממש מבינה את זה. פשוט, אני חושבת שזה תלוי גם. זה תלוי בהאם יש עבודות בסקרנטון. אני לא יודעת, אולי הוא חיפש ואנחנו לא יודעים.
יכול להיות.
הרי מה מחזיק אנשים בעבודה בחברת נייר 12 שנה? באותה חברת נייר.
חוסר ברירה, את אומרת?
כן, כאילו, באמת אני אומרת. אני נגיד חושבת על עבודות של מכירה. את עובדת במכירה או במוקד שירות או בחברות משרדיות, לא יודעת, אחרי הצבא, כשאת סטודנטית, כשאת צריכה זה, אבל כאילו באותה חברת נייר, 12 שנה.
אבל עכשיו זה הזמן לעשות את הצעד הזה ולעבור, כשיש להם שני קטנטנים, מה היה בשנים שלפני כן? מה עלים לחכות לשנים שאחרי כן?
נכון.
שיהיה להם קצת יותר מרווח נשימה.
עם זה אני, נכון, מסכימה איתך.
הוא גם לא השאיר לה ברירה, לא רק בגלל שהוא פשוט סגר את זה מאחורי הגב שלה.
כן.
למידה שמה היא יכולה לעשות? הוא שם אותה בעמדה שאם היא אומרת לא, היא מרסקת אותו. הוא לא צריך בכלל לשים אותה בעמדה כן. הזאת. זה יכול להיות, אפשר לבוא ולהגיד, תקשיבי, יש משהו ממש נחמד, או אני רוצה לעבור לעיר שיש בו יותר הזדמנויות עבודה, אני לא יודעת, אבל להתייחס לזה כמו הדבר היחיד שהחבל הצלה הזה, מצד שני, אני גם מאוד מבינה אותו. כי כשיש לך שני ילדים קטנים, אז עבודה היא חבל הצלה. לפעמים. ואם אתה עובד במקום שאתה לא אוהב, ועוד עם אשתך, שזה, הם זוג מדהים, אבל אתה גם לוקח את הבית לעבודה ואת העבודה הביתה, ואין לך שום מקום משלך יכול להיות. אני מאוד יכולה להבין את הצורך לברוח, וזה מה שהרבה גברים עושים, הם בורחים לעבודה שלהם, בתקופות האלה.
כן.
הם משאירים את הנשים להתמודד עם המון.
כן.
זה קורה.
טוב, נכון, צודקת. זה פשוט לא הזמן המתאים. גם כן, הרבה שנים באמת נשארה לבד. היא הייתה ממש מסכנה.
כדעת שעדן מת לעבור לגור בחול. מת לעבור לגור בחול. וכשאני בארצות הברית ספציפית, ולפני שהבת שלי נולדה, אני לא רציתי, כי לא רציתי להתרחק מהמשפחה שלי, מהאחים שלי ספציפית. שלום אחים, שלום תמרי. תמרי זאת האחות היחידה שלי שמקשיבה לפודקאסט.
שלום.
ועכשיו אני לא עוזבת, עכשיו כשהיא נולדה, פתאום כאילו היא תפסה מקום בחיים שלי כל כך גדול, שכזה, אוקיי, נניח שאני יכולה לעזוב את האחים שלי, אבל אני לא יכולה...
להעביר אותה למקום אחר.
להעביר אותה למקום אחר ואותי למקום אחר. בדיוק.
נכון.
כי אני קצת כמו פם, פסיבית ומתקשה בשינויים ובהתחלות. ולי זה יהיה בלתי נסבל.
כן.
להתרחק אפילו יותר מהעזרה של המשפחה ומה שאני מכירה.
זה מעבר לזה, זה פשוט כאילו, במילא ילדים זה שינוי אחד בחיים. אז את תחמירי על עצמך עם עוד שינוי שתעשי, שזה לעבור עם הילדים למקום אחר, וזה להתמודד עם עוד שינוי ועוד שינוי, וכאילו...
נכון.
זה פשוט עמוס מדי. אני מסכימה עם זה. כן. אני גם, כאילו, כשאני... אני רציתי להפסיק עם התרופה שלי לחרדות, וזה היה כשהשתחררתי. אני מאוד מהירה, אז כאילו, השתחררתי, וישר הלכתי ללימודים. השתחררתי באוגוסט, התחלתי את הלימודים באוקטובר, ו...
וואו.
כן. והתייעצתי עם הפסיכיאטר שלי, והוא אמר לי, עזבי, זה לא... בתקופה הזאת לא. כאילו לא בתקופה שיש הרבה שינויים, וכאילו דברים הם לא קבועים ולא ודאים. אז כן, אני מבינה את זה, וכאילו גם זו סיטואציה אחרת לגמרי, סיטואציה של משפחה היא אפילו יותר רגישה.
נכון, אני חושבת שהיה פה משהו. עוד דבר שראיתי זה שג'ים אף פעם לא דיבר על העבודה הזאת כמשהו שהוא עושה עבור המשפחה. למשל עדן, אני כל הזמן, כמו שאתם רואים, אני מאוד נלהבת לגבי הנושא הזה, כי הוא מאוד רלוונטי אליי.
כי זה ממש רלוונטי אלייך, כן.
אז עדן עובד בסטארט-אפ, וזה דורש ממנו המון, זה עוד סיבה שבגללה אני צריכה להיות לפחות מרחק שעה וחצי נסיעה מהמשפחה.
קוראים לסטארט-אפ הזה אטליפ?
כן, בדיוק.
סבבה.
והסיבה ששנינו הסכמנו שהוא יעבוד, וזה לא יודעת מה, 14 שעות ביממה, ולא יזמין, והרבה פעמים בסופה שימור עובד, ולא ישן וכל זה, היא לא כי אמנם זה מפתח אותו והוא מגלה שם את עצמו והוא גדל והוא מתפתח וכל זה וזה מדהים, אבל זאת לא הסיבה, הוא לא היה עושה את זה, הוא לא היה עושה לי את זה ולמשפחה שלנו את זה, אם זה לא היה מכניס לנו הרבה כסף.
נכון.
זה משהו שהוא עושה בשביל המשפחה, זה קורמן שהוא עושה בשביל המשפחה, וג'ים, אני לא זוכרת משפט אחד שהוא אמר על זה.
וואו, הוא אמר כל כך הרבה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
שזה עבור המשפחה?
דווקא... אז דווקא את ה...
את בדיוק צפית בזה, זה ממש תריב בראש שלך.
כן, כן, דווקא את זה אני זוכרת שהוא אמר. היה ריב ממש גדול של ג'ים ופם, נראה לי בטלפון.
נכון.
כשהם רבו בטלפון. ואז הוא אמר שהוא עושה את זה בשביל המשפחה, כאילו. והוא אמר את זה כמה פעמים, אני חושבת.
כן, אבל זה שקר. הוא לא עושה את זה בשביל המשפחה. הוא לא עושה את זה בשביל המשפחה.
לא, לא, נכון. צודקת.
זה חשוב, זה חשוב שיש שם, לדעתי זה חשוב להגיד את זה בכל זאת, וחשוב שזה לפחות חלק ממערך השיקולים.
כן. אבל צודקת, הוא לא עושה את זה בשביל המשפחה, הוא עושה את זה בשביל עצמו.
כן. שזה מותר, אבל באמת אני חושבת שזה לא הזמן, וזה לא מתאים לכל זוג, וזה לא מתאים לפם.
תראי, באופן כללי, אני לא ראיתי לא את ג'ים ולא את פם כהורים. אולי ממש בהתחלה, כשסיסי נולדה.
נכון.
ואז כאילו היה את הפרק שפם לא הצליחה להניק, ואז כן הצליחה בסוף, והיית החגיגה גדולה, אבל חוץ מזה... אני לא ראיתי את ג'ים ופם כהורים. זה היה לי פאק באמינות, ממש.
למה? הם במשרד, למה שאני רואה אותם כהורים?
כי אני לא יודעת, הם כל היום במשרד.
אנחנו רואים אותם במשרד. זה סדרה המשרד.
מה? זה השם של הסדרה?
כן, דיברת על איך פגשתי את אימא, כשו אני מבינה את כל השטויות שצאת לך מהפה.
לא קוראים לסדרה Somehow I Manage? אבל כן, אני פשוט, לא. כן, צודקת. זה היה לי, לא יודעת, זה היה לי מוזר שהם לא דיברו על זה אפילו. הם לא דיברו על זה הרבה.
יש קטע כזה בסרטים, שכן, שנולד לך ילד, בסרטים החדשים והאמינים יותר, בסדרות כאילו היותר חשביות, רואים את המאבקים של שלושה ימים הראשונים כזה, השבועות הראשונים, רואים שם איזה בכי, איזה קושי להעניק, אפילו בפרנץ זה היה, כשרייצ'ל לא הצליחה להעניק. אגב, הקושי בהנקה הוא הרבה, תמיד הקושי בסרטים זה שהתינוקת לא תופסת. זה הרבה יותר מזה במציאות. זה נפטר, יש איזו התמוטטות, גם, שוב, סליחה שאני קודם חוזרת לפרנץ, אבל יש איזו התמוטטות, גם איך פגשתי את אימא, אני חושבת שזה היה של הימים הראשונים, ואחר כך הם פשוט slide into this role, הם מרגישים בנוח בהורות שלהם, הם כאילו היו הורים כל החיים שלהם, הם גם לא מדברים על זה הרבה. בעבודה אין עוד הורים לילדים, אבל מצד שני. אז זה גם הגיוני שלא היה להם הרבה מי לדבר על זה, אבל מי הם מדברים על זה ביניהם?
נכון. הייתי מבינה אם הם אולי היו מדברים על זה במשרד ביניהם, הרי הם גם יושבים אחד ליד השני.
כן, כן, אני ועדן שאנחנו ביחד כל הזמן מדברים על פיצי, על, כן. על סידורים לכל הפחות, כן, כן, אין את זה.
נכון. אני מדברת עם המשפחה שלי כל הזמן על החתול שלי.
כן, אי אפשר להפסיק. אנחנו יושבים על הספה ואומרים, איזה חמודה פיצי, ואז הוא אומר, כן, נכון, נכון, היא ממש חמודה, ואני אומרת לו, כן, אבל היא ממש ממש חמודה, היא לא חמודה, חמודה, זה השיחות שלנו. אבל אנחנו לא יכולים להפסיק לדבר עליה.
כן, נכון. זה ממש מעניין.
אז אולי יש בזה באמת איזה פאק באמינות, את צודקת.
אני פשוט מרגישה שלהיות הורה זה דבר גדול מדי. זה קשה גם להיות הורים, וזה דבר מאוד מרכזי. בחיים.
זה מאוד מרכזי, נכון, את צודקת. זה נראה כאילו זה לא מאוד מרכזי בחיים שלהם. אני קצת אהבתי את זה, כי הסדרה כאילו מתרחשת במשרד, והיא לא צריכה לפרוץ את הגבולות שלה. אנחנו לא רואים ולא יודעים מה קורה איתם בבית. אני אוהבת שיש להם חברים שהם, אבל את צודקת שהם היו כן צריכים לדבר על זה ביניהם. אני חושבת אבל כן, הם החליקו לתפקיד ההורים, אבל הם עשו שינוי מאוד יפה. כשהם נהיו הורים, הם עברו תהליך מאוד מציאותי.
כן.
זה שפעם ישמינה, כי באמת ישמינה, כי הלידה השנייה הייתה אמיתית. הרגע הזה שבו היא בכתה, Now I'm just a fat mom, שפעם תשמיעו בהם ומחבבים אותה, ועכשיו לא, זה היה מאוד מציאותי. זה שהם נהיו, טיפה רציניים יותר. הם כאילו התבגרו, במיוחד פעם, כאילו הפכה את בן אדם מבוגר, תוך שנתיים, היא פתאום בן אדם אחר, מבוגר, וזה נורא 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 מציאותי, זה בדיוק מה שקרה לי כשהפכתי לאימא.
כן. האמת שאני חושבת שאני פחות רואה את זה.
כן.
כאילו, איכשהו דווקא ג'ים לא התבגר לי כל כך. הוא נשאר, זה מה שהיה לי לא אמין, אני חושבת. הוא נשאר אותו ג'ים, עם הפרנקס, עם הזה, עם הפלירטוטים, עם פעם, כאילו, שום דבר, לא ראיתי איזשהו שינוי, הוא עדיין נשאר די ציני להכל.
קודם כל, גברים מושפעים אחרת מהורות. גם במשפחות הכי שוויוניות. כן. אבל אני חושבת שכן ראיתי בו איזושהי התבגרות. זה לא היה בולט כמו אצל פעם, אבל גם מההתחלה הוא היה כאילו קצת מרוחק כזה. הוא היה קצת כאילו רואה את הסיטואציה מבחוץ, אז זה היה בזה משהו קצת בוגר. למרות שהוא היה עושה פרנקס והוא היה שטוטניק, היה בו תמיד משהו בוגר כזה, הוא לא מתחפש, הוא... כאילו משהו כזה, משהו נכון, שיפוטי נכון. אולי, וזה כאילו כן. משתלב עם ההתבגרות. פעם הייתה המותק כזאת מתוקה, ואז היא נהייתה פחות מתוקה, כי היא נהייתה בן אדם מבוגר, ועייף, כן. וטרוד.
האמת שכן, היא מדברת על זה שהיא השמינה?
כאילו ג'נה פעם פישר? פעם אחת שהיא אמרה, no, I'm just a fat mom. ג'נה פישר לא שמעתי אותה מדברת על זה, לא. הם מאוד, כי הם גם מאוד body positive וכל זה.
נכון.
אבל אני גם חושבת, בפודקאסט שלהם הם לא הגיעו עדיין לעונה הזאת.
נכון.
שיהיה בהיריון אמיתי.
אבל זה גם לא סותר. היא יכולה להגיד, כאילו, השמנתי, וזה סבבה. זה פשוט מה שקורה כשאת אימא. וזה לא אומר שאת לא יפה.
מדברות על זה עכשיו שהן יותר שמנמנות מפעם. נגיד כשהם עשו את הפודקאסט על הפרק שבו ג'י מרים אותה ורואים לה את הבטן, אז היא אומרת, אני שמחה שיש תיעוד שפעם הייתה לי כזאת בטן. כל מיני דברים כאלה, שהן רואות, עושות ראיון עם מישהו שהם לא ראו הרבה זמן. אז הוא אמר להם, אתן נראות אותו דבר, אז אנג'לה אמרה, כן, קצת יותר גלגלות. יש איזה קטע כזה, כן, מדברות על זה היום, אבל לא שמעתי אותה מדברת על מה שהיא עברה אחרי ההיריון והלידה.
האמת שזה מעניין, אני בדיוק חשבתי על זה, גם בהיריון של סיסי וגם בהיריון של פיליפ, באמת רואים כאילו שהיא משמינה.
בהיריון של סיסי לא ראינו, כי זה לא היה הריון אמיתי.
היא מתנפחת הפנים שלה גם.
בהיריון של פיליפ, לא של סיסי, כי הוא לא היה אמיתי.
אוקיי.
בהיריון של פיליפ לגמרי, הפנים שלה מאוד השמינו, וראו שלקח לה זמן לחזור לגזרה שלה. היא חזרה נורא יפה.
כן.
כן, כל הכבוד, ג'נה.
דרך אגב, אנחנו גם בדי פוזיטיב, שמנות הן יפות, רזות הן יפות, באמצע זה יפה, וכולם יפות.
כולנו יפות. אני אחרי הלידה שלי, 3 חודשים אחרי הלידה, ירדתי למשקל יותר נמוך משהייתי. ואחר כך השמנתי, מלא, הכי שמנה שהייתי בחיים, עדיין יפה. אבל, ואני לא מבינה, אני לא יכולה להגיד זה בגלל שילדתי.
כן.
זה נורא מעצבן.
חוקי הטבע לא חלו.
לא.
במקרה שלך.
זה המון.
הם היו הפוכים.
הם היו הפוכים.
מאוד מוזר.
מאוד מוזר, וממש לא לעניין, אם אפשר שהטבע יתערב.
טוב, התחלנו עם עונה 9, אבל...
נכון. בואי נדבר בכלל על הקשר שלהם. למה אנחנו כל כך אוהבים אותו?
אני פשוט חושבת... שזה הקשר הכי מציאותי בטלוויזיה בעולם. ההתאהבות הכי מציאותית בטלוויזיה. תמיד שרואים התאהבות, אז לא מבינים, אוקיי, הרי התאהבות, כולנו יודעים שאנחנו מתאהבים, שאנחנו זוג. איך אני יודעת שאני מאוהבת במישהו? כי יש לנו חברות. יש לנו כימיה. יש לנו שיח. אנחנו, כיף לנו, יש לנו אותו הומור, יש לנו את אותם תחומי עניין. אנחנו אוהבים לדבר אחד עם השני. ולפעמים, בסדרות, בסרטים, לפעמים כזה מסתכלים אחד על השנייה, מפלרטטים, ואומייגאד, אני כל כך מאוהבת בו, וזה הכי, מעבר לזה שזה לא אמין, זה פשוט, זה לא אהבה.
כן, זה מתחיל ממקומות מאוד, מאוד אחרים, כן, אני מסכימה
כן.
לך.
הסיבה שג'ים ופאם הם הזוג הכי יפה בתולדות הטלוויזיה בעולם, והסיפור האהבה שלהם מאוד יפה, ואיך שהם נהיו ביחד, זה פשוט כי מההתחלה אנחנו רואים שהם פשוט... חברים טובים.
נכון.
יש להם כימיה מאוד טובה.
האמת שיש בזה גם משהו שהוא קצת בר מזל. דווקא זה שהיא הייתה עם רוי, אפשר להם לפתח בסיס איתן של חברות.
נכון, אני ממש מסכימה עם זה. אני חושבת שאם היא לא הייתה עם רוי, אז אולי גם פעם של עונה אחד, אז אולי גם הייתה טיפה מפחדת מזה, אולי טיפה לא נותנת לעצמה.
נכון.
זה יכול להיות.
כן, מה את חושבת? שם, אני חושבת שהם... שהיו מתחילים ב... לא יודעת, אבל הם לא היו מספיקים לפתח את החברות הזאת עוד לפני שהם זוג. כן. כאילו הזוגיות שלהם כבר הייתה מושתתת על יסודות איתנים כשהם התחילו לצאת.
נכון.
והאמת שגם הייתה להם הרבה היסטוריה. והרבה, שזה דווקא יכול להכביד, והרבה ציפיות, הרבה המתנה, זה יכול ממש, זה הייתה יכולה להיות מערכת יחסים כבדה כזאת, שהיא תתמצ'ר לך מרוב שציפית והמציאות היא לא אותו דבר, וזה לא קרה.
האמת שממש אהבתי שהם לא עשו את זה. לפעמים כן. בסדרות, והם עשו את זה מאוד יפה במשרד, הם עשו את זה עם אנג'לה ודווייט. אנג'לה ודווייט היו ביחד, אנג'לה ודווייט נפרדו, מאז הם לא חזרו עד הפרק האחרון.
נכון.
כי כבר מה שווה שהם יהיו ביחד. ועם ג'ין ופאם זה היה הדבר, קודם כל זה מאוד, מאוד הרגיע אותי נפשית.
לגמרי, שראינו את זה. כן, אם כן. מושכים את זה 9 עונות זה היה נורא.
זה היה באמת מזעזע, מעבר לזה שזה היה מאוד מאוד יפה, כאילו הם, אני לא חושבת שזה קל בדרך כלל לכותבים להשאיר זוג ביחד. כל העונות, כאילו.
נכון, האמת שחיפשו, הסיפור של פילדלפיה, ועוד סיפורים קטנים, אבל בעיקר של פילדלפיה, בא מזה שהכותבים חיפשו מהמורה, איזשהו מכשול. והם אפילו שקלו בגידה. וג'ון וג'נה נלחמו שלא תהיה.
וואי, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, זה היה הורס. הכל.
זה היה ממש הורס.
אם הייתה בגידה,
זה בלתי נסלח.
הורס את כל המהות של ג'ין ופאם, את כל המהות של הסדרה, זה היה הורס.
לגמרי.
זה מה שרציתי להגיד, ואני התאפקתי לא להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. שהמכשול של פילדלפיה היה גאוני בעיניי.
נכון.
מהסיבה שא', זה בעיה של החיים האמיתיים. זה בעיה שקורית בכל השלבים של החיים, ואני מניחה שבעיקר כשאתה הורה. אז זה, מעבר לזה שזה היה אמין, זה היה כל כך קל, כל כך קל, שקאתי תהיה עם ג'ים, והוא לא יבריח אותם מהחדר בבית מלון.
נכון.
ושפאם תהיה עם בריאן, אבל אני כל כך אהבתי את זה, שהם לא עשו את זה, כי גם הם אוהבים אחד השני, אין מה לעשות. גם כשהם רבים, הם כאילו לא, הם לא מוותרים על זה וזה יפה. הם לא מוותרים על זה כי סתם אין להם מה להחזיק, הם יודעים שיש להם משהו טוב.
נכון.
ואני חושבת שרוב הסדרות, ברוב הסרטים, כמו שהתחלתי הרבה משפטים ככה בפרק, אבל זה באמת פשוט כל כך קל ללכת על הבגידה.
נכון.
ויש לנו מכשול.
נכון.
אבל הם לא עשו את זה, כי זה באמת היה לא אמין, ומעבר לזה שזה היה לא אמין, זה פשוט הורס את כל המהות של ג'ין ופאם, זה הורס את כל המהות של הסדרה, זה הורס את כל המהות של מה זה אהבה, של מה זה החיים, אני חושבת.
כן, כן, אני באמת חושבת שזה היה הורס, כי אנחנו קודם כל חיכינו לזה יותר מדי זמן, מכדי
כן,
שזה
לגמרי.
יתקל במכשול כזה.
לגמרי.
מגיע לנו מערכת יחסים יציבה שעובדת, ושהמכשולים שלה הם מכשולים שייכים למערכת יחסים אמיתית.
בדיוק. אני, בפעם הראשונה שראיתי את הסדרה, זה היה לי כאילו כל כך הרבה זמן.
כן.
כל כך הרבה זמן, ואמרתי כאילו, אין, הם בחיים לא היו ביחד, וזה עד שבסוף אמר, וואי, איזה חגיגה. ובבינג' הזה זה הרגיש לי יחסית מהיר, כי כבר ידעתי מה הולך לקרות.
כן.
אז אני חושבת שזה היה ממש טוב שהם לא עשו בגידה, כי באמת חיכינו לזה הרבה זמן.
כן, כן, זה גם לא קשור למערכת היחסים שלהם,
הם לא כאלה גם, הם כאילו, מעבר לזה שהם לא כאלה, פשוט כאילו, זה לא, הרבה מערכות יחסים נופלות על בגידה, אבל הרבה מערכות יחסים, הרבה, נופלות גם על דברים אחרים, רוב המערכות יחסים נופלות על דברים אחרים, לפי מה שאני יודעת, כן, אני, בחיים שלי, אני יודעת שיש בגידות, אבל אני, בחיים שלי, לא שמעתי על זוג שנפרד בגלל בגידה.
זהו, וגם אם יש בגידה, הרבה פעמים היא ביטוי של זה שלא טוב לך
בדיוק,
בבית.
בדיוק, כן.
כן,
ו ופשוט, בדרך כלל זה פשוט נסיבות החיים.
לגמרי,
שזוג
כן.
כשזוג נפרד או כשיש משבר. כן.
זה יותר אמין, כן, כן. אני חושבת שפם וג'ים, אחד מהדברים שמושכים אותנו בהם, זה כמה שהם נעימים, והם אנשים נוחים, והם איזי גוינג כזה, הם מאוד מאוד לא אוהבים ריבים וויכוחים, הם מאוד לא קונטרוברסליים.
הם בעיקר נורמליים. האנשים היחידים הנורמליים במשרד.
כן, הם כאילו הסטרייט מן כזה.
כן.
הם כאילו הבן אדם.
הם אייל קיציס.
הם אייל קיציס כזה, כן. ואני חושבת אבל שזה גם מה שבסופו של דבר היה יצר את כל הבעיה של פילדלפיה. זה שהם כל כך נמנעים מאימותים,
וואי, ממש, ממש, ממש.
שזה גם מה שהפסיכולוג שלהם אמר להם ככה, שהם צריכים להגיד את האמת שלהם.
To speak my truth.
כן. אני חושבת שהם כל כך... זאת אומרת, ג'ים, לא סתם הוא לא סיפר לה על פילדלפיה ועשה את זה מאחורי הגב שלה, הוא לא מסוגל לנהל שיחה קשה.
נכון.
ופם לא סיפרה לו שקשה לה. היא לא סיפרה לו, היא אמרה לו, אני רוצה להישאר בסקרנטון. לא ראינו שהיא אומרת לו, מה מחזיק אותה בסקרנטון? אני יכולה להגיד לעדן, אני בן אדם שלא מסתגל בקלות, ולכן יהיה לי קשה, אני צריכה עזרה עם הילדה, אני אוהבת את המשפחה שלי. יש המון, המון דברים שצריך לאבד, ויכול להיות גם שאפשר למצוא פתרון ברגע שמציפים אותם.
נכון.
למשל, הם יהיו יכולים אולי לעבור לאמצע הדרך, והיא תיסע כל יום דנדר מיפלין, והוא ייסע כל יום לפילד. לא יודעת, אבל צריך לאבד את זה ולהבין מה קשה לה בזה, ומה הבעיות.
דרך אגב, גם כשפם הייתה בניו יורק, במכללה לאומנות, אז זה גם קרה שהיה לו מאוד קשה, והוא רצה, כאילו, אני לא זוכרת באיזה פרק בדיוק זה קרה, אבל הוא כאילו רצה לדבר איתה על זה, וראו שזה פשוט קשה לו להתאמת איתה על זה. הוא פשוט לא התאמת איתה על זה בסוף, כי הוא לא בן אדם כזה.
את מתכוונת כשהיא יצאה עם החברות שלה לשתות, וזה הדאיג אותה. אז הוא נסע לשם, ואז באמצע הדרך עשה יוטרן.
כן.
כן.
נכון.
זהו, אז פה זה לא היה כי הוא נמנע מאימותים, אני מרגישה שזה היה כי הוא אמר שהוא צריך לתת באמון.
כן, אבל לא, 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 הייתה... לא, לא, זה לא היה זה, סליחה. זה היה באיזה שיחת טלפון. היה איזה שיחת טלפון והוא רצה להגיד לה איזה משהו, ואז ראו שהוא לא אמר לה בסוף.
כן, אוקיי, אני לא זוכר.
כי הוא פשוט מפחד
אבל מאימותים. אבל כן ראינו למשל שכשהיא סיפרה לו שהיא נכשלה בקורס, היא הייתה כאילו בדמעות. וכשהשיחה התנתקה, זאת אומרת, היא לא שפכה את הכל בטלפון, היא אמרה לו משהו כמו, טוב, נדבר אחר כך, והם כזה סיימו את השיחה, כשהיא הייתה צריכה כתף לפקוט עליה, והיא לא לקחה את הכתף הזאת, למרות שהוא היה שם, כאילו היא לא רצתה להכביד. הם מאוד מאוד רוצים שיהיה נעים, ואי אפשר, הם חייבים, ובאמת בסופו של דבר הם הבינו את זה, והיא אמרה לו, אני רוצה לריב.
כן, נכון, נכון, נכון.
הם שניהם מוצאים את עצמם בקננדרומים, כי הם פשוט לא מוכנים לדבר.
נכון.
ובדרך כלל זה בסדר, כי הם באמת שניהם easy going, הם גמישים, הם זורמים, הם נוחים, אז רוב הזמן הדברים האלה מסתדרים. זה שהם לא מדברים, אבל כשזה מגיע לדברים גדולים, חייבים לדבר.
כן. זה ככה גם בחיים. כאילו, אי אפשר להחזיק כל כך הרבה זמן. משהו שאתה לא, שיש לך בבטן ואתה לא יכול זה, אז כן, נכון.
מה את אומרת על השינוי שפעם עברה בתוך הקשר?
היא עברה שינוי בתוך הקשר לדעתך? היא עברה שינוי כפם לדעתי.
כן, כפם, אבל הקשר היה עזרה, אז התכוונתי.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
שבעונות 1-3 היא הייתה פחות או יותר אותו דבר, אחר כך עשתה את הקורווק ונשאה את הנאום, אבל היא נשארה פם שאנחנו מכירים בעונות 1-3.
לא כזה.
היא התחילה איזשהו שינוי.
לא, לא כזה.
לא?
אני דווקא ראיתי ששם היא כן התחילה, כאילו, התחילה קצת להוציא את הפם האמיתית.
כן, היא התחילה. הייתה שם איזושהי התחלה, אבל ברגע שהיא התחילה לצאת עם ג'ים, זה היה, קודם כל, כל המלטחה שלה השתנתה, השיער שלה השתנה.
כן.
פתאום, אפילו ביום של הלידה, הכל תמיד היה לה זמן לארגן את השיער.
כן.
אפילו פעם אחת היא לא פספסה את זה.
כן.
והקשר הזה אפשר לה להמשיך את התהליך הזה שהיא התחילה. אני מרגישה, והוא היה זרז מאוד, מאוד מרכזי לשינוי שלה, אני חושבת.
כן. אני... מעניין. האמת שאני לא ראיתי את זה כמשהו מיוחד, אני בעיקר כאילו ראיתי במהלך העונות פשוט שהיא השתנתה, לא ראיתי את הקשר כמשהו שגרם לזה.
וואו, אני ממש ראיתי את הקשר כמשהו שגרם לזה.
כן, לא, ברור, כי מן הסתם, כי זה משהו שפם מאוד רצתה. מעבר לזה שזה משהו שפם מאוד רצתה, אז אני חושבת שפם לפני הקשר שלה ושל ג'ים, אז היא מנעה מעצמה לרצות, או היא מנעה מעצמה לבטא משהו שהיא רוצה כל כך הרבה זמן, היא מנעה מעצמה להרגיש את כאילו להגיד מה הרגשות האמיתיים שהיא מרגישה. ואני חושבת שבמערכת יחסים שלה עם ג'ים, אז זה פשוט נתן לה כאילו, זה כמו הליכה על גחלים, זה אותו דבר. כאילו, את עושה כבר משהו שפחדת לעשות, ומשהו שרצית לעשות כל כך הרבה זמן, וכאילו, אז יאללה, כאילו, אז הלכת על זה עד הסוף.
אני מרגישה שזה היה יותר מזה שהיה לה שם מקום בטוח להיות מישהי ולהישאר נאהבת. כן. אני חושבת שעד אותו רגע, לא עם רוי ולא בינה לבין עצמה, תמיד הייתה לה המון ביקורת עצמית, והיה נראה לי שאם היא תהיה טיפה יותר תוקפנית, טיפה יותר דעתנית, טיפה יותר עומדת על שלה, אנשים, כאילו, שאנשים לא יאהבו אותה. כאילו רוי אהב אותה קטנה וחמודה.
כי ג'ימו הבן אדם היחיד שאוהב אותה כמו שהיא.
בדיוק. ואז היה לה מישהו שאוהב אותה בלי שיפוטיות.
כן.
ונותן לה, לא יודעת, כשהיא אומרת דברים, כמו שהיא אמרה למייקל, I didn't see where it started, but I saw where it ended, או כל מיני משפטים.
מתי זה היה?
כשהיא ראתה אותו ערום. ערום.
אוי, זה גדול.
כל מיני דברים שפעם היא לא הייתה אומרת, כאילו, או כשהיא אמרה, I saw her thing and it's really tiny, כאילו היא עוקפת.
כן, 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 נכון, נכון, ממש.
וג'ין, כאילו, מקבל הכל מקסים, הוא אומר למצלמה, וואו. כן. אבל הוא כאילו... הוא כל כך מכיל אותה וכל כך מקבל אותה.
זה משעשע אותו. זה אפילו מדליק אותו, אני חושבת.
בדיוק.
זה הכי חשוב.
אז פתאום יש לה מקום לפרוח ולגלות מי, ולהיות מה שהיא באמת. מקום שלפני כן לא היה לה, כי היא, לא רק רואי, היא לא הייתה, לא יכלה שלא אוהבים אותה. היא לא הייתה אוהבת את עצמה אם לא היו אוהבים אותה.
כאילו, אני חושבת שזה חלק מהתהליך של פם פשוט, כאילו, אני מרגישה שאם היה לפם פסיכולוג, כשהיא ורוי היו ביחד, אז הפסיכולוג היה אומר לה, תהי עם ג'ים. כאילו, תלכי,
נכון.
תפרדי מרוי ותלכי לג'ים, כי זה מה שאת רוצה, וזה מה שבריא לך.
זהו, זה בהחלט מה שעושה לה טוב. אני גם לא מרגישה שהעידוד הזה, ג'ים כאילו מאוד עודד אותה לעשות דברים שיהיו לה טובים, או עודד אותה להרגיש נאהבת, אבל זה לא במחמאות, ואני לא מרגישה שהוא בן אדם שמאוד מחמיא, ואומר... תעשי את זה, אני מאמין בך, יהיה בסדר. אלא באמת רק בזה שהוא אהב אותה ללא תנאי.
כן, לגמרי.
עוד דבר שאני נורא אוהבת בקשר שלהם, זה שהם לא מפגינים אותו.
נכון.
הם, אין להם PDA.
כן.
אין להם, בניגוד לאיזה זוג אחר שככה אני יכולה לחשוב עליו.
כן.
הם קצת מזכירים לי את דווייט ואנג'לה בזה, שהם... כי יש לפעמים כשיש לך קשר חדש, במיוחד עם החתיך של המשרד,
כן.
שאת קצת משוויצה בזה, קצת מראה את זה, והוא קצת מראה, כאילו, רצון כזה לחלוק את זה עם כולם, והם עובדים ביחד, והם כל כך כל כך מהוגנים.
כן, בלי קשר להשוויץ בזה, זה כאילו, בא לי, מה, כשאני בקשר חדש, בא לי לנשק אותו כל הזמן ולחבק אותו כל הזמן.
נכון,
זה גם. זה הכי משהו של קשר חדש.
גם, כן.
הכי בעולם.
לא, אבל גם יש רצון, לצלי לפחות, יש איזשהו רצון להיראות, להראות שאנחנו זוג חמוד. למשל.
כן, כן.
להראות את הזוגיות שלנו.
כן.
והם מאוד, כאילו הם מאוד מאוד בשביל עצמם, ועושים את זה לעצמם, אני אוהבת את זה.
אני גם. זה משהו, אני חושבת, אני יודעת במה נזכרתי.
כן.
בפרק של ה-PDA.
כן.
אז הם עשו את ה... כאילו, עשו את זה בקונפרנס רום, ואז מי אמר, מישהו אמר, תראו את ג'ים ופאם, בקושי רואים שהם זוג, ואז הם עשו כיף.
כן, רגע, what?
כן, נכון.
מישהו קוראים.
נכון.
כן.
ואז הם עשו סקס במשרד.
בדיוק. ועשו את פיליפ, אולי.
אולי, כן. נכון.
ג'נה פישר סיפרה שכשהיא אמרה לגרג דניאל שהיא בהיריון, והיא באה קצת בחשש, לא בחשש, כי הוא יגיד לא יבוא מפותרת, אלא כזה, לא ידעתי, הרגע ילדה, הוא עכשיו זה עשה להם בלגן, הרגע ילדה כאילו בסדרה. ואז הוא אמר לה, Oh my God, איזה מגניב, אתם עשיתם אותו במשרד.
כן.
קול. אז זה חמוד.
מגניב.
התלונה היחידה שאולי יש לי לגבי איך שכתבו את ג'ין ופאם, היא שצ'יק צ'ק העבירו אותה משלב ירח הדבש לשלב אנשי המשפחה. כאילו, כן. מה זה נהניתי לראות אותם יוצאים בפאנרה, נגיד, מטיילים יד ביד?
כן, נכון. האמת שאני מסכימה איתך. סיסי נולדה בעונה לא. בעונה שש, לא?
כן, בסוף עונה 5, פעם התבשרה שהיא בהיריון, אני חושבת.
אז בסוף עונה 6 היא ילדה.
כן.
בטוח. אז נכון, זה היה מהר ממש. אבל אני חושבת שהם... קודם כל, בני כמה הם? מישהו יכול להגיד לי בני כמה היצורים האלה? אני לא יודעת.
נראה לי שנגיד בעונה הראשונה הם יהיו בני 25 כזה.
כן. גם את זה אני חייבת לגגל. למרות שזה לא באמת משנה, את יודעת מה? אני רגע, אני זרוק את הטלפון בדרמטיות. זה לא באמת משנה, אוקיי? כי אני חושבת שהם שניהם כבר ידעו שהם כאילו... פעם הייתה אמורה להתחתן.
נכון.
וג'ים... היה אמור להתחתן עם פן כבר מזמן.
אוקיי.
אז כאילו, מצד אחד זה הגיוני. מצד שני, כן, האמת שאני לא, גם לא הייתי מצפה שג'ים ירצה להיות אבא כל כך מהר. מצד שני, לא הייתי מצפה מהם גם לעשות הפלה.
אני חושבת שהם פשוט אנשים כל כך נורמטיביים, שהם מתאהבים, מתחתנים, ומביאים ילדים, הם אף פעם לא יעצרו לשקול אף אחד מהדברים האלה. הם כאילו
עושים את...
כן. הם לא איזה פורצי גבולות.
אולי ג'ים קצת, אבל פם כן. פם מאוד פסיבית בעניין הזה.
גם ג'ים, את רואה את ג'ים אומר, אני לא מאמין בנישואים או משהו כזה? לא.
לא, ממש לא.
הוא מתאהב בנערת חלומותיו, מתחתן איתה, מביא את הילדים, מקים את המשפחה. אני לא חושבת שהם יעצרו לחשוב על הדבר הזה.
אני לא חושבת שג'ים הביא משפחה בגלל שהוא רצה להביא משפחה. אני חושבת שג'ים הביא משפחה כי הוא אוהב את פם, והוא הוא סימפ בשבילה.
הוא מה בשבילה?
סימפ.
מה זה סימפ?
סימפ, כאילו הוא... סימפ זה מישהו שמבטל הרבה דברים בשביל להיות עם בנות, כאילו שמבטל את האישיות שלו בשביל להיות עם בנות.
הבנתי, אוקיי.
Okay? עכשיו, ג'ין לא מבטל את האישיות שלו בשביל פעם, אבל כאילו הוא סוגט לקיום שלה. הוא כאילו, הוא כל כך אוהב אותה, ואני לא אומרת את זה בקטע של כאילו הוא שפוט שלה, או הוא הכלבה שלה, ממש לא. זה בקטע של פשוט, אני חושבת שהוא באמת ממש אוהב אותה, והוא פשוט, אם יוצא ממנה יצור, אז כאילו, ברור שהוא ירצה שהוא יחיה.
אבל שוב, אני גם חושבת שהם פשוט לא סוג האנשים שיעשו הפלה. הם היו כל כך מאוהבים,
וכשאתה
נכנס להיריון זה כל כך מרגש, זה ביטוי של הקשר שלכם ושל האהבה שלכם.
אבל זה הקטע.
שניהם לא יעצרו לחשוב לעשות הפלה. בטח לא כשהם מאוהבים וגם ככה מאורסים והולכים להתחתן.
נכון. זה בדיוק
מה
שאמרתי.
אבל הגיע להם. אוקיי. אבל הגיע להם יותר זמן ליהנות קצת מהזוגיות החלשה שלהם, אני חושבת.
נכון,
אני מסכימה. אני שמחה בשבילם אם היה להם את זה.
אני מסכימה איתך. הייתי רוצה לראות אותו מתי שהוא משתקרים ביחד כשהם לא נשואים.
למשל, כן, או סתם, כן, חיים את החיים של זוג צעיר.
כן, לגמרי.
כי באמת רואים שכשהייתה למשפחה, הם באמת, שוב, באופן מאוד מציאותי, נכנסו לשלב פחות מאושר. מחקרים מראים שהשנים הראשונות, רמת האושר של ההורים יורדת באופן דרסטי. בשלוש שנים הראשונות, ורק אז היא מתחילה בהדרגה לעלות.
כן, זה ברור.
כן, ורואים שהשלב הזה הגיע אצלם מאוד מהר.
כן. נכון.
ורואים את זה עליהם, רואים במשרד שהם פחות מאושרים. הם כאילו יותר מאושרים, אבל הם יותר כבדים, עייפים, שחוקים. החיים שלהם לא פשוטים.
כי זה ילדים.
כן.
זה מעייף.
כן, אז הייתי מאחלת להם עוד כמה שנים לפני ליהנות מהזוגיות שלהם.
לגמרי. קצת עשו לנו קטע דתי.
כן, שנכנסו להיריון לפני החתונה.
לא, כאילו, אני חושבת על זה, כי כל החברות הדתיות שלי מהמכללה כבר נשואות עם ילד, אז תלמנות כאילו, 22, 23.
איזה טירוף, אבל שתדעי לך שבגילאים כאלה זה יותר קל.
כן?
כן.
כי את מקבלת בטח הכל בעצמת.
כן, אפשר לראות באוניברסיטה בנות בנות 22 באות עם התינוק שלהן בעגלה, עובדות, את לא תראה מישהי בת 30 עושה את זה. כבר אין כוחות. בגיל צעיר יש כוחות להכל, את מתמרנת, את יוצאת עם חברות, את... ההורים של ילדים סיפרו שהם היו לוקחים אותם בעגלה לבר עם חברים, לעשן, לשתות.
כאילו, גדול.
כן, עושים, כי הם הביאו ילדים מאוד מוקדם, עושים את זה כשצעירים. כשאתה מבוגר יותר, אתה רק רוצה את הכוס יין שלך בערב, ולראות די אופיס.
כן.
וכאילו, אין לך, אתה לא רוצה להתרוצץ אחרי שום יצור בגן השעשועים, זה קצת שונה.
זה מאוד הגיוני לי.
כן.
כן, אני גם רואה את זה על החברות שלי. ההריוניות וה...
כן.
וההורות.
זה שונה כשצעירים.
לא, אבל אני רואה כמה זה קשה גם.
זה מאוד קשה.
זה באמת קשה.
זה קשה בכל גיל.
יש לי חברה שיש לה ילד בן 5 חודשים, והיא ממש ממש מספרת לי הרבה על זה שבחצי צחוק היא מספרת לי שהרבה פעמים אין כוח, וזה מאוד קשה. והיא עד עכשיו לפעמים מספרת לי גם בחצי צחוק כזה שהיא עדיין לא יודעת מה זה אומר. ילד, יצור חדש שמגיע לעולם, שהם צריכים לטפל בו.
כן, אין ספק שזה קשה בכל גיל. אבל זה פשוט יש קצת יותר אנרגיות של צעירים.
אני מסכימה לחלוטין. האמת שפעם חשבתי על זה, שבטח יהיה לי יותר קל עכשיו להביא ילד, כאילו, נפשית. אבל לא נראה לי.
אפשר באמת, כל כך קשה לדעת, זה אין גיל אידיאלי, זה תמיד קשה. את יודעת מה היה מעניין אותי לשמוע?
מה היה מעניין אותך לשמוע?
איך היו השיחות שלהם כשהם רק התחילו לצאת? על איך הם איבדו ביחד את החוויה שעברה עליהם בשנים האחרונות.
וואי, זה סופר מעניין. אני הרבה פעמים חושבת על זה שהם יושבים במיטה ועושים לעצמם שיחות לתוך הלילה של איזה מטומטמים היינו, איזה מפגרים כאילו.
את חושבת שפם מודה בפה מלא שהיא... אני בטוחה שהיא מודה שזה לא היה טוב שהיא תהיה עם רוי, אבל האם היא מודה שהיא הייתה מאוהבת בג'ין בזמן שהיא הייתה עם רוי, שהיה לה רומן רגשי, שהיא בגדה ברוי כשהיא התנשקה עם ג'ין בזה, או שהיא מספרת שהיא אהבה את שניהם, או שהיא רק התחילה לאהוב את ג'ין, וכשזה נהיה חזק היא נפרדה מרוי, לא יודע, כאילו האם היא מודה בפני עצמה כמה היא לא הייתה כל כך בסדר?
קודם כל, הנשיקה בדנדיז, היא בגידה חד משמעית, אבל אף אחד לא מדבר עליה אחרי.
נכון.
אז אנחנו לא יכולים לדעת. כי אף אחד לא מדבר עליה, לא ג'ים, לא פם, אף אחד לא מדבר בכלל על הדנדיז,
כולם רוצים לשכוח מזה.
כן, הרבה נחלים, נכון. האמת שזה מגניב שיש להם כל כך הרבה דברים לעשות שהם לא מרחלים. כי בדרך כלל כל מה שעושים זה לרחל.
ממש.
אז מגניב. אבל אני חושבת שפם... כן, אומרת לעצמה בסוף שברור שהיא הייתה מאוהבת בג'ין. היא הכי הייתה מאוהבת בג'ין בעולם, והיא אומרת את זה גם בפרק האחרון. כן. הרבה היא אומרת את זה בפרק האחרון.
נכון.
כשהם צופים בדוקומנטרי, היא אומרת, צפיתי בפרקים הראשונים, אבל היה לי מאוד מאוד קשה, כי צפיתי בפם שהיא יותר אחרת, ובא לי רק להגיד לה כאילו, תפסיקי, תעשי מה שאת רוצה. לא זוכרת מה המילים המדויקות, אבל היא אמרה משהו כזה בפרק האחרון, היא אומרת את זה כמה פעמים. וזה היה מאוד מאוד יפה. אני חושבת שזה גם המשפט שסגר את הסדרה בכלל.
לא, זה לא היה זה.
לא?
לא.
זה היה איזושהי טסטה, כאילו.
כן, כן. היא סיימה, היא אמרה, there's a lot of beauty in ordinary things, and isn't it kind of a point?
נכון, נכון.
ואז המצלמה הולכת לציור שלה.
נכון.
למשרד, וככה זה נגמר.
נכון. הייתי רוצה, את יודעת מה הייתי רוצה לדעת?
מה?
אני הייתי רוצה לדעת איך הם נהפכו להיות חברים טובים. איך הם נהפכו להתעלל בדווייט, איך הם
לראות את ההתחלה שלהם.
אופיס בדיז, כאילו, ממש מעניין אותי לדעת איך הם התחברו, כאילו.
כן, כאילו, מה זה איך? הם עבדו ביחד באותו משרד במרחק מטר אחד מהשני, אבל היית רוצה לראות את זה קורה.
כן, אבל את חושבת שכשפם הגיע ג'ים נדלק עליה, את חושבת שהיא הטייפ של ג'ים? אנחנו לא יודעים מה הטייפ של ג'ים.
קודם כל, אנחנו לא יודעים מי הגיע קודם, כי בשתי הזדמנויות שונות בסדרה הם אמרו שני דברים הפוכים.
מה?
פעם אחת אמרו שג'ים הגיע קודם, ופעם אחת אמרו שפם הגיע קודם.
אוקיי. אז אנחנו לא יודעים
מי הגיע קודם.
אוקיי.
אבל...
במידה ופם הייתה מגיעה קודם, האם את חושבת שהוא נדלק על פם? שהוא אמר, לא בקטע של אהבה מבט ראשון, שאת יודעת, שאת רואה מישהו חתיך, ואת אומרת, אופה.
כן, יכול להיות שהיה קרש, ואז הוא גילה שהיא מאורסת, והוא אומר, אוקיי, מאורסת, הכל בסדר, ולאט לאט זה התחיל.
זה התחיל, כן.
כאילו רואה שזה לא עובר לו.
יש לי שאלה אלייך.
כן.
וזו שאלה שאני שואלת את כל חבריי צופי המשרד.
כן.
מעניין אותי הרמה של האמינות של זה, כי אני חושבת שאני דיברתי על זה עם דן פעם, שאם הייתי מתאהבת במישהו,
כן.
והוא היה צריך לשבת מולי כשהוא מאורס, והייתי רואה אותו כל יום, אני הייתי נהרסת מבפנים.
אבל ג'ין נהרס.
וואו. אבל הוא... אז... אז, אבל את היית מחכה כל כך הרבה זמן בשביל להבין מה יקרה עם זה? כי ג'ים חיכה.
תראי, קשה להגיד שהוא חיכה כי הוא לא ידע מה הסוף. הוא כן יצא עם בנות במהלך הזמן הזה. הוא כן ניסה לחיות את החיים שלו. זה לא שהוא אמר, אני אחכה שהם יפרדו. הוא חשב שהם הולכים להתחתן. הוא פשוט לא מצא מישהי אחרת. אני יכולה לראות, למשל עם קרן, הוא היה שנה. אני יכולה לראות אותו מוצא מישהי ומתאהב בה ומתפשר עליה כזה.
אבל אם קרן הוא כל הזמן אמר שהוא עדיין בקטע של פם, הוא לא אמר את זה במפורשות, אבל הוא כל הזמן רמז את זה.
כן, גם כשקרן דיברה איתו על
זה, אז הוא אמר, מה, פם אמרה לך משהו? כאילו, הוא חיכה לה. אין עם זה, אין עוררי.
מה חיכה לה? הוא היה דל, הוא אהב אותה.
כן.
אבל הוא לא ישר וחיכה לה, הוא ניסה לחיות את החיים שלו. פשוט הוא לא מצא מישהי שהוא אוהב. יותר מפם.
יכול להיות. אני לא יודעת. אני חושבת שהוא יכל לאהוב את קרן יותר משהוא אהב את פם, והוא לא. עובדה שהוא לא. אני חושבת שהוא חיכה לה.
מה זה אומר חיכה לה? הוא חשב שהיא הולכת להתחתן.
אני חושבת שהוא ידע שהם לא הולכים להתחתן, אני חושבת שהוא ידע, כולנו ידענו שהם לא הולכים להתחתן, ורק רצינו לדעת מתי זה יקרה. אבל אני חושבת שגם ג'ים היה ככה.
אני חושבת שאנחנו ידענו שהם לא הולכים להתחתן, אנחנו כצופים, כי אנחנו הבנו לאן הסדרה הולכת. אבל אני לא חושבת שג'ים ידע את זה. לכן הוא גם עבר לסטנפורד באותו זמן. זאת אומרת, הוא ניסה להמשיך לחיות את החיים שלו, הוא ניסה לשכוח מזה, הוא ניסה לעזוב את זה. הוא לא בן אדם שמניע את עצמו, הוא יותר מדי בתחום הקריירה, הוא לא עזב את דנדר מיפלין כמו שהוא היה צריך לעשות מזמן.
אני דרך אגב הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר. לא הייתי עוברת לסניף אחר, הייתי עוזבת את העבודה. הייתי מתוודה על אהבתי, ואם הוא היה אומר לי, לא, הייתי עוזבת, הייתי הולכת, הייתי עובר, הייתי עושה איזה ויפאסנה, לא יודעת, אבל כאילו...
כן.
הייתי מנתקת אותו מהחיים שלי, כי זה היה לי ממש קשה.
כן, בסופו של דבר הוא הגיע לנקודת מיצוי, והוא באמת ניסה במעבר לסטנפורד, וזה פשוט לא הלך לו, נשאב בחזרה.
בדיוק, זה הקטע.
אבל כן, הוא היה צריך לעזוב את דנדר מיפלין. אני חושבת שפם הוא אשמת בהמון פסיביות, אבל גם לג'ים לא חסרה פסיביות. שזה שוב, אם אנחנו חוזרים לפילדלפיה, אני מבינה את המשיכה שלו לשם, פתאום למצוא מקום שמלהיב אותו, שמניע אותו. כשאתה נמצא במקום שלא מלהיב אותך, אתה נגרר להישאר שם כי אתה חסר מוטיבציה ואנרגיות. ואז אתה נשאר שם עוד שנה, ואז אתה עוד יותר חסר אנרגיות, ואז אתה יותר פסיבי ואתה נשאר שם עוד שנה. ופתאום הוא מצא מקום שמוציא ממנו דברים אחרים, מצליח להניע אותו, מצליח למלא לו את המצברים. אז אני בהחלט מבינה למה היה לו מאוד קשה לוותר על זה.
מה את חושבת שהיית עושה?
אם הייתי עובדת עם מישהו שאני מאוהבת בו?
והוא מאורס, כן.
אף פעם לא הייתי מאוהבת עד כדי כך באופן בלתי נסבל.
באמת?
הייתה פעם
וואו.
אחת. כאילו הבנים שהייתי מאוהבת בהם, הייתי איתם. חוץ מפעם אחת שזה לא הצליח, אבל דווקא עם איזשהו בחור שהוא היה מבקר הרבה בבית של בן הדודים שלי. ודווקא, והייתי בצורה מזוכיסטית מביאה את עצמי לשם, גם כשהייתה לו חברה, כל מה שהוא היה, הייתי לוקחת את עצמי לשם.
אוי.
כן, רק כדי שתהיה איזושהי אינטראקציה, שהוא ידע שאני קיימת. לא התרחקתי משם.
איזה קטע?
כן. זה כן היה מקום שהייתי צריכה להכיל את עצמי ממנו ולא הצלחתי. כאילו, אני לא יודעת אם הייתי עוזבת.
כן.
במקרה הזה. אני חושבת שזה גם חלק מהסיבה שג'ים לא עזב, כי רק להיות קצת בקרבתה, רק להיות עם הבן אדם שאתה אוהב.
וואו, ממש. זה, האמת?
זה חלק מהסיבה, אולי זה כל הסיבה.
זה כל הסיבה. אני מסכימה עם זה. אני הייתי מאוהבת כמה פעמים. לא, הייתה פעם אחת מאוד מאוד גדולה בתיכון, שבאמת באמת היה לי קשר ממש טוב עם מישהו, היה חבר באמת מאוד מאוד טוב שלי, והוא מאוד מאוד רצה אותי, ואז אני רציתי אותו, וזה לא היה מסונכרן, פשוט. עכשיו זה היה בתיכון, כאילו עכשיו אני צוחקת על זה. אבל באיזשהו מקום זה היה מאוד מאוד קשה, כי מאוד מאוד אהבתי אותו, ותמיד שהוא היה מגיע למפגשים חברתיים, וידעתי שאני לא רוצה לבוא, כי זה יהיה לי לא בריא ואני אבכה. אז באתי, כי רק לראות אותו.
בדיוק.
רק להיות בקרבתו, ויש לי חברות גם שכאילו, יש לי חברה שמואבת בטירוף במישהו והיא רוצה להיפרד ממנו כי זה קשר שמאוד מזיק לה, אבל היא לא מצליחה לעצור את עצמה מלהתקשר אליו, מלדבר איתו, כאילו. אז כן, זה גם סיבה. ממש.
כן, כן. הנקודה האחרונה שעולה אצלי עכשיו, טוב, אני מודה, היא לא עולה אצלי, כתובה לי במסמך.
טוב, אם שאלתם.
נקודה האחרונה שחשבתי עליה. זה שפן מקבלת המון ביקורת על זה שהיא לא דוחפת את ג'ים מבחינת הקריירה. גם בפרק שדיברנו על המסונים את פן, גם אנחנו ביקרנו אותה.
גם לי יש ביקורת לזה, מאוד.
כן.
דעת לא תשני את דעתי. לא, אולי תשני את דעתי.
אני חושבת שהיא מאוד, קודם כל, מעמידים אותה מול קרן. הם כאילו שני צדדים מנוגנים, וקרן היא מאוד מאוד דוחפת. אז יכולת שאם קרן לא הייתה, הביקורת הזאת בכלל לא הייתה עולה. אבל... לא יודעת, אנחנו רואים את ג'ים דוחף את פם בקריירה שלה? כאילו הוא עודד אותה
כשהיא עושה... שאלה איפה,
שאני באה אותה. אומנות, כן. ואם נגיד זאת שמצאה לו את המידע הזה על זה שהוא יכול לעשות יותר כסף כאיש מחירות בסייבר מאשר כמנהל.
נכון. הם מאוד מאוד מחזיקים. שניהם.
מה זה אומר מחזיקים?
שלא תברח לי, כאילו שלא תברחי לי. לא בקטע של חוסר אמינות, אלא יותר מהמובן הזה של, שלא יהיה עוד מצב שאני לא אראה אותך. שכמו שהיה
קודם. אני חושבת שבגלל זה הם לא דוחפים אחד את השני כי הם רוצים להמשיך לעבוד ביחד?
כן. חד משמעית, אני חושבת שזאת הסיבה שהם לא דוחפים אחד את השני. לא בגלל שהם שניהם חסרי מעוף. אני חושבת שיש להם מעוף.
אני חושבת שלפם אין מעוף, שהיא לא בן אדם של קריירה.
היא לא בן אדם של קריירה, אבל יש לה שאיף, היא יודעת מה היא רוצה.
מה היא רוצה להיות אומנית?
כן.
אבל היא לא עושה על זה כלום, זה לא באמת, זהו, היא רוצה לעשות דודלס, היא לא באמת רוצה להיות אומנית. אומנית זה לא לקחת איזשהו שיעור, איזה קורס פה ושם.
זה גם, לדעתי.
אני לא...
יש לי בראש את מה ששומרת אמרה לגבי זה. באחד הפרקים.
זהו.
בפרק של פם.
זהו, אני
לא הסכמתי איתה. מי שלא שמע, וכנראה כולם שמעו, כי זה הפרק עם הכי הרבה האזנות כרגע, אבל ששומרת אמרה ש... כאילו, אמנים בדרך כלל, אז יש להם תשוקה מעבר לדודלס כזה. אבל יש אנשים שזאת האמנות שלהם, אז כאילו, אני תוהה.
כאילו, מה היא רוצה להיות? היא רוצה להיות אמנית? כדי להיות אמנית, אתה צריך להיות בן אדם שדוחף את עצמו, שמניע את עצמו, אתה צריך להיות עצמאי, אתה צריך להיות משווק עצמי, אתה צריך...
כן.
זה מקצוע מאוד מאוד... זה מאוד קשה, זה לא בשבילה. זאת גם הסיבה שהיא לא אמנית. בגלל שלהפוך את זה לקריירה דורש אופי שאין לפן. גם אין לי, אגב, זאת הסיבה שאני לא מתעסקת במשחק. כי כן. אין לי את האופי הזה. אבל הוא תמך בה בתחום הזה, אבל היא לא איזה... אין לה הרבה פוטנציאל בתחום הקריירה. היא גם מאוד רואים שזה כן נותן לסיפוק להיות אשת משפחה, זה כן ממלא אותה. ג'ים לעומת זאת, יש לו, יש פער מאוד עצום בין היכולות שלו לבין מה שהוא עושה בדנר מיפלין.
כן. שזה יפה. כאילו זה יפה שהם מראים את זה.
נכון.
כי בדרך כלל יש באמת אנשים שנתקעים בזה. זה כמו, אני לא יודעת אם את מכירה את זה כי פשוט לא היית בצבא. אבל זה כמו קצינים או נגדים שאת יודעת שהם צריכים כבר ללכת לאזרחות. וכאילו די להחזיק בקטע הזה של הצבא. והם פשוט לא יודעים לצאת לאזרחות.
ונוח להם.
כן. אני מאוד מאוד היה לי קל לעשות את ההקבלה הזאת. בסדרה, אני הרגשתי הרבה פעמים שזה הדבר הראשון שאני מדמיינת, שהם הרבה פעמים שהם אומרים שקשה לצאת משם, כאילו מדנדר מיפלין לא קשה להתקדם או משהו כזה, אז כאילו הרבה פעמים חשבתי על הצבא. כמובן שיש גם קצינים סופר מוכשרים שהם כמו ג'ים ויכולים לעשות הרבה יותר כסף באזרחות, כמו בן זוגי למשל, אבל זה לא משנה כי הוא צריך להיכנס לקבע קודם. אבל כן, זה מין קטע כזה.
אני מדמיינת את ג'ים, כאילו אני חושבת על ההורים שלו, ואני מדמיינת שלא היו לו הורים שחינכו אותו למקום הזה, שלא דחפו אותו, כאילו אין לו את ההנאה הפנימית למצות את הפוטנציאל שלו, לזוז הלאה, לעבור הלאה ולחפש עבודות ולחפש את עצמו וללמוד. הוא גם לא למד, אני לא יודעת, הוא היה בקולג' אפילו, אני לא יודעת.
לא, לא נראה לי.
גם אם הוא היה בקולג' זה בטח איזה קולג' קהילתי שהוא
הלך כן.
כמצוות אנשים מלומדה.
כן, כזה. וואו, זה הכי מתקשר לי בעולם למשהו שחוויתי לאחרונה עם המשפחה שלי. יש לי מישהי במשפחה שהיא לא עשתה תואר, סבבה. עכשיו, היא ממש סבבה עם זה, כאילו, היא ממש, יש לה כרגע עבודה, היא מאוד אוהבת את העבודה שלה, היא נשארה שם באמת, היא השתחררה מהצבא, עבדה באיזשהו מקום, היא נשארה שם 20 שנה, כאילו, יותר מ-20 שנה, היא נשארה שם עד עכשיו, עכשיו היא בת 52, אוקיי?
וואו.
והיא מאוד אוהבת את זה, היא מרוויחה שם אחלה כסף, היא באמת, כאילו, יש לה משפחה שהיא אוהבת, היא באמת, כאילו, היא מאוד סבבה עם זה. אבל כל פעם שאני אומרת שאני עושה תואר כרגע, או שאני מאוד רוצה לעשות תואר או להתקדם בחיים שלי, אז היא ישר אומרת כאילו, אני שמחה שלא עשיתי תואר. הבנת? כאילו, אני שמחה שלא התקדמתי בחיים. כאילו, זה משהו שאני מאמינה לה שהיא סבבה עם זה, אבל יש איזה מין קונפליקט פנימי כזה, של את יודעת שאת צריכה להתקדם. או באיזשהו קטע, כבן אדם
אתה רוצה לעשות. אולי לא צריכה, אבל ברור שיש לה קונפליקט פנימי, אחרת היא לא הייתה מרגישה צורך להגיד את זה.
בדיוק.
לא כולם חייבים להתקדם בתחום הקריירה, זה לא...
בדיוק.
אבל כנראה שמשהו שמציק לה, כי היא מרגישה צורך להגיד את זה. אולי היא מרגישה נחותה. כן.
דרך אגב, הבנות שלה סופר חכמות, סופר מוכשרות. אין דברים כאלה, כאילו באמת, הן באמת, הן מוכשרות ויש להן באמת גם תחומי עניין מעניינים, והבת שלה, פעם הייתה לנו איזו שיחה, והבת שלה אמרה, שאלנו אותה מה היא רוצה ללמוד, והיא אמרה, לא, 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 אני עכשיו, אני אעשה פסיכומטרי, אז אמרה, נו, נו, מה, מה, מה בא לך ללמוד? אז היא אמרה, אם הייתי יכולה, הייתי לומדת ריפוי בעיסוק.
אוקיי.
ואז אמא שלה ישר אמרה לה, לא, אבל את צריכה לעשות פסיכומטרי, את לא תעשי פסיכומטרי.
וואו.
את מבינה? אולי הם, כאילו, עכשיו הן כן מאוד פתוחות מחשבתית, אבל הם לא התקדמו, לא ירכשו איזו השכלה שהיא קצת אחרת ממה שהן קיבלו בתיכון אי פעם, כן. עם הבגרויות. ויש לה עוד בת שהיא עכשיו כאילו, היא מנסה כאילו למצוא איזושהי תעסוקה, לפתוח איזשהו עסק, והיא כאילו לא מקדמת אותה לרכוש בזה איזושהי השכלה אחרת. כזה תעשי מה שאת יודעת. את מבינה? כאילו אין את הקטע הזה של להתקדם בחיים.
כן, כן. זה משהו... זה ממש מאוד מאוד בא מהבית.
כן, ממש. יצא לי לדבר על זה הרבה עם אנשים, וכן, זה נכון.
כן, ונראה שג'ים בקונפליקט עם זה, גם רואים שהוא, כשהוא כן מתקדם, כשהוא כן, נגיד, נהיה מנהל, כמו שאמרנו, הוא עזב את זה ככה. הוא עזב את זה בשנייה כדי לעשות קצת יותר כסף, אולי הרבה יותר כסף, כאיש מחירות ב-dead-end job.
כן.
והוא לא הרגשת שזה מוס... הוא תמיד נראה לי קצת יהיר, אבל לא הרגשת שזה מתקשר לו לאגו. אני לא הייתי, עלי היה מאוד קשה לעבור להיות ממנהלת לעובדת מן המניין.
במה היית מנהלת? באיזה תחום?
באולפן, ללימוד עברית.
אוקיי, הבנתי, הבנתי.
ויש משהו שם שמתקשר לך לאגו, לא יודעת, אגו זה מילה מכוערת, אבל שמתקשר לך לתחושה של התקדמתי, של איזשהו סטטוס, של מעמד חברתי, וכאילו ג'ים אין לו את זה, הוא לא מתעסק בזה, שזה מצד אחד חמוד, מצד שני זה דרייב מאוד חזק. כן, גם... אנשים להתקדם בחיים.
כן, גם כשהוא מנהל דרך אגב, הוא לא כל כך מתייחס לזה. מייקל, אחי, כן.
כן.
למשל.
אתה רוצה שזה יענה לך על איזשהו צורך בהכרה, בכבוד, כי זה נותן, זה דוחף אותך קדימה. אם אתה הולך למפגש משפחתי ושואלים אותך מה אתה עושה, ואתה לא מתבייש בכלל בגיל 30 להגיד אני איש מחירות, אז לא שצריך להתבייש, ממש לא צריך להתבייש בזה. אבל אנשים שמתביישים בזה, הם הרבה פעמים אנשים שהתקדמו. ואנשים שהם אגב כמוני, שאין לי בעיה, הייתי מלצרית שנים, והייתי גם מורה שנים, ואין לי בעיה להגיד אני מורה, וזה לא מרגישה שזה פוגע לי בכבוד. אני מהאנשים שלא מתקדמים.
כן.
זה גם ג'ים כזה.
למה אמרת מורה כדוגמה רעה גברת, עומדת מולך מורה לעתיד, מחנכת בישראל?
אני הייתי מורה בכולה באיזה אולפן, הרבה שהייתי מתכוונת לחנך את ילדי ישראל. נראה לי שצריך להרחיק ממני את ילדי ישראל. ילדי ישראל יתגערו.
אחת מהן יצאה לך מהפושפוש.
כל מודל שלי ילדת ישראל. אני חושבת שמורים ואחיות הם בין האוכלוסיות המקופחות שצריכות לעשות הרבה 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 יותר כסף. אני חושבת שאם יש מקצוע שצריך לעשות בו המון כסף, זה בהוראה לילדים בבית ספר. אין ספק בכלל.
בכל אופן, אם חוזרים לה...
כן.
האם הייתה אחות לדעתך? נוסה לקשר את הנושא.
האם ג'ים היה רופא? למה פן אחות וג'ים רופא? למה הראש שלה עובד ככה?
נכון.
טוב, שירה, יש לך חידה לחוד לי?
יש לי חידה לחוד לך.
חודי לי. אני מה זה מתרגשת? איך אני אוהבת שחדים לי חידות לגבי המשרד?
האמת שזה ממש ממש כיף.
לאיזה מקום הגעת בחידון של המשרד?
למקום חמישי.
סבבה, מכובד.
כן, זה ממש מכובד.
זה מאוד.
את רוצה להשוויץ, לעשות פלקס שהיית מקום חמישי? מקום ראשון, סליחה?
חמישי. כבר השוויצתי על גלי האתר של הפודקאסט.
נכון. אוקיי, זו שאלה מאוד ספציפית. מה הטעם האהוב של פן ביוגורט?
מיקסט רסבריז.
נכון!
יש!
איידה, מיקסט בריז.
מיקסט בריז.
לא רסבריז.
אוי, נכון, כי זה רסבריז, זה כבר לא מיקסט.
נכון.
אז אפשר להגיד שמגיעה לי חצי נקודה.
נכון.
3/4 נקודה.
3/4.
90% נקודה.
לא, זה היה יפה גם כשאמרת מיקסט.
כן.
יפה מאוד.
באמת יפה, באמת יפה. כל הכבוד לי.
יפה מאוד.
ובנימה אופטימית זו.
נאמר.
שלום.
See ya.